פה מתחיל עניין שעניין קצת קשה וצריך להחזיק ראש. אנחנו למדנו פעם קודמת, בפעמים הקודמות, בהתחלת התורה, בתחילת הפרק, בתחילת אות י', זה תורה ז' בחלק ב'. בתחילת אות י' כתוב שאם בן אדם זוכה לכלול את שתי המדרגות של בן ותלמיד, אם הוא איש חיל אז הוא יכול לקבל בעת האוכל הערת רצון שהוא יחשוף וישתוקק אליו יתברך. מה זה בן ותלמיד ומה זה, מה זה קשור לאיש חיל ומה זה נקרא לכלול בן ותלמיד, זה למדנו. נזכיר את זה בקיצור, יש שתי השגות, הוא קרא לזה השגות, למעשה זה שני מהלכים בחיים, זה לא רק השגות. יש מהלך אחד שבן אדם חי עם תחושה שהקדוש ברוך הוא נעלם ממנו. וככל שהוא מתקרב, הקדוש ברוך הוא ממשיך להיות נעלם. נעלם מבחינת ההשגה, אי אפשר להשיג אותו. היה מקום כבודו. ויש צורה אחרת שבן אדם מרגיש שהקדוש ברוך הוא תמיד זמין לו, והוא תמיד מטר אוזן, קרוב השם לכל קוריו. ואנחנו אומרים את שני הפסוקים האלה באשרי יושבי ביתך. אנחנו אומרים, גדול השם ומהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. ואם חקרת ואתה השגת משהו, סימן שזה לא הוא. כי אם הבנת, סימן שזה לא הוא. ובסוף אותו פרק אנחנו אומרים קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת. אז קודם כל צריך להבין ששניהם אמת. צריך להבין גם איך אפשר לחבר אותם. אפשר אפילו להתחיל מכאן, אם אנחנו נדע איך מחברים אותם אז אנחנו נרגיש ששניהם אמת. למעשה בכל תפילה אם בן אדם מבקש משהו, בבקשה, סתם בבקשה, אז יש חיבור של שני הדברים האלה. כי תמיד אנחנו מבקשים מאותו אחד שאותו אנחנו לא מבינים. אם אנחנו פונים בתפילות שלנו אל מי שאנחנו מבינים אותו, זה עבודה זרה. אנחנו תמיד פונים אל הלא מובן, אל אותו אחד שאותו אי אפשר להשיג. אבל לפנות אליו אפשר. מבחינת לפנות אליו הוא קרוב, מבחינת להבין אותו הוא רחוק. וזה המושג של קרוב השם לכל קוראיו ולכל אשר קראו באמת. ולגדולתו אין חקר. לחקור אין סיכוי, אין חקר. אבל לקרוא, קרוב השם לכל קוראיו. אז את זה אפשר לחבר, את שני הדברים האלה. זאת אומרת, לדעת שהשם פה, והוא מקשיב, והוא שומע, והוא נותן לנו את הכל. מצד שני, אנחנו, אין לנו, להכרה שלנו, אין שום סיכוי להשיג אותו. אז אם בן אדם כולל את שני הדברים האלה, הוא רואה בכל קצה, זאת אומרת, גם מתי שהוא חושב על זה שאת הקדוש ברוך הוא אי אפשר להבין, אז הוא עדיין זוכר שאפשר לפנות אליו, ושהוא, כי שומע אל אביונים השם, הוא תמיד מקשיב, שמע השם וכונני. וגם מתי שהוא מדבר עם השם והוא מרגיש שהשם מקשיב לו, הוא זוכר שזה לא חבר שלו, שזה מישהו. אז הוא עושה את העבודה הזאת, הוא כולל את הבן ואת התלמיד. התלמיד זה האדם הפשוט, הבן זה הבן אדם המרומם. הבן אדם המרומם תמיד חושב על לחקור והוא יודע שהוא לא יכול. התלמיד הוא חושב על הבקשות שלו, על התפילות שלו, על הזה. אז לתלמיד צריך לספר שהשם קרוב אליו, לבן צריך לומר שהשם רחוק ממנו. אבל צריך לכלול את שניהם. זה למדנו בפעמים הקודמות, דיברנו על זה בריחות. אני לא חושב לחזור על זה עוד פעם. אבל הרבי נחמן אמר שאם בן אדם כולל את שני הדברים האלה, אז יכול להיות שכשהוא אוכל, אז הוא יקבל מהאוכל. לא בתפילה, באוכל. הוא יקבל השתוקקות להשם יתברך. הוא לא יסביר למה דווקא באוכל. יכול להיות שיקבל השתוקקות תמיד, בלי קשר לכלום. אבל למה דווקא באוכל? מה שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו, זה שיש בתוך האוכל את שני הדברים האלה. את שני הכיוונים האלה. בתוך האוכל שאנחנו מקבלים, בתוך הפרנסה, הוא קורא לזה פרנסה, כי למעשה זה לא דווקא אוכל. וכל דבר שאנחנו מקבלים בשביל ההשתמשות הפרטית שלנו. זה מיוצג על ידי האוכל. אבל זה לא דווקא אוכל. כל דבר שאנחנו מקבלים עם רשות להכניס לכיס שזה יהיה שלנו, וזה לגיטימי, כמו שאומרים. זה נפרד מהכלליות הגדולה, וזה הופך להיות משהו פרטי שלי. בכל דבר כזה יש את שני המוטיבים שדיברנו עליהם. דיברנו על זה בעבר הרבה פעמים, מישהו מקבל מתנה מאדם חשוב, כן, יודע, סיפרתי לכם על אותו יהודי שקיבל אגוז מאיזה צדיק. אני ראיתי את האגוז הזה 60 שנה אחר כך. זה כבר התייבש בפנים, אבל זה עוד היה בפנים משהו, זה עוד דפק. שעשו ככה, אגוז מלך זה היה. שעשו ככה זה עוד הרעיש. הוא שמר על זה, הוא לא עלה בדעתו לאכול את זה, מה... יש לו מזכרת מבן אדם כזה גדול, הוא ילך לאכול את זה, חסר לו אגוזים בשוק. זאת אומרת, בכל דבר שאנחנו מקבלים, יש את הקטע הזה. אנחנו מקבלים 100 שקל, שמקבלים פרוסת לחם, לא משנה, בגד. כל דבר שאנחנו מקבלים בעצם קיבלנו מתנה מהבורא בעצמו. אז יש לנו את ה... זה איזשהו נקודה של איי מקום כבודו. אנחנו התחברנו למעל ומעבר לאחד הזה שאנחנו לא משיגים אותו. אבל מה? מצד שני קיבלנו משהו שסוף כל סוף את המשהו הזה אנחנו כן נאכל. כי אחרת לא נאכל שום דבר. כן. אבל על זה אנחנו הולכים לאכול. אז זאת אומרת, קיבלנו משהו שבגובה העיניים. הקדוש ברוך הוא כאילו נתן לנו את האהבה שלו, את הפרגון, את ה... לא יודע איך לקרוא לזה, זה לא יפה להגיד, אבל הוא נתן לנו את השפע שלו דרך משהו שאנחנו יכולים מזה לחיות. ו... אז יש כאן שתי הקצוות. בן אדם שעושה את העבודה של לחבר את שתי הקצוות בתודעה, הוא בסוף יכול לחבר את שתי הקצוות האלה גם באוכל. מלך כשהוא מתיישב לאכול, אז הוא מבין, וזה רבי נחמן אומר במקום אחר, הוא אומר שאיך יהודי אוכל, בעצם שלמה המלך אמר את זה במשלי, יהודי אוכל כאילו שהקדוש ברוך הוא הזמין אותו לאכול אצלו. איך היהודי אוכל? הוא מתיישב ליד השולחן, הקדוש ברוך הוא המארח, והוא הזמין אותי שאני יושב לאכול איתו. ככה אני יושב לאכול, ככה הוא אמר. הוא לא אמר את זה ככה, הוא אמר כמו שחכמים אמרו במשנה, שכשמתפללים צריך לחשוב כמו שעומדים לפני המלך. אבל בעצם למי מתכוונים? להשם. אז הוא אמר, כשאתה יושב לאכול, תחשוב שמישהו מאוד גדול הזמין אותך, נו, למי הוא התכוון? מי זה המישהו המאוד גדול הזה? זה הקדוש ברוך הוא. ושלמה המלך אמר את זה בשפה שלו, גם על זה דיברנו כמה פעמים, כי תשב ללחום, ללחום, המפרשים מסבירים כולם, שללחום שם זה לאכול לחם, כי ללחום לא לוחמים בישיבה. כי תשב ללחום, כי תשב לאכול, כי תשב ללחום את מושל, בין תבין את אשר לפניך, ושמת סכין בלועיך עם בעד נפש אתה. כתוב בזוהר הקדוש, הבן אדם שאוכל לחם, הוא צריך להחזיק את ה... לדמיין, כאילו שהלחם יושב על שפיץ של חרב, והוא צריך לאכול בעדינות, כי אם הוא ייתן ביס יותר מדי גס, אז ייתקע לו בחך או בלשון, אחות של החרב. וזה מרומז בפסוק, ושמת סכין בלועיך עם בעל נפש אתה. אם אתה בעל נפש, תבין את אשר לפניך, מה המשמעות של זה? אתה יושב לאכול, אבל תזכור שאתה יושב לאכול עם המושל. אתה אוכל, אתה קונה פלאפל ברחוב. כן? אבל בעצם הקדוש ברוך הוא הזמין אותך עכשיו לארוחה. ואיפה שאתה אוכל את זה, זה לא משנה, אבל אתה אוכל תמיד אצלו על השולחן שלו. והוא נתן לך את זה מתנה. ואתה צריך להבין שזה צריך להיות עם הנוכחות שלו. עם הנוכחות שלו זה גם אומר עם אמירת תודה, וזה גם אומר עם הערכה לא רק למתנה שקיבלתי, אלא לעצם הנתינה. כן, הרי כשאני נותן למישהו מתנה, אז מישהו נותן לי מתנה, אז הוא רוצה להגיד בזה משהו, לא רק, לא חשוב מה הוא נותן לי. זה אומר שהוא חושב עליי, זה אומר שהוא אוהב אותי, זה אומר שהוא זוכר אותי, כן? הקדוש ברוך הוא פותח את ידיך ומסביר לכל חי רצון. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת, אבל ביחד עם זה גדול השם ומהולל מאוד ולגדולתו אין חקר. ואת זה שהוא פותח את ידו ונותן לנו, מסביע לנו מה שאנחנו רוצים, זה מגיע מהלגדולתו אין חקר. אז באוכל אפשר לחוות את החיבור, שעד עכשיו ראינו את החיבור הזה רק כמין שיעור פילוסופיה כזה. ובאוכל כשמקבלים את השפע, אפשר לחוות את החיבור הזה. ואז אם לבן אדם יש לו, הוא לא, הוא תקיף, יש לו כוח לא להימשך אחרי החיצוניות, לא לטבוע בתוך הצלחת. רק הוא, זאת אומרת, לא לעשות את המתנה עיקר, אלא את הנותן עיקר. בשביל זה צריך להיות איש חי. לא כל אחד יכול. ילד טיפש, קונים לו מתנה, אז הוא בוכה, למה לשכן נתנו מתנה יותר יפה? ילד חכם, אז הוא אומר, אבא, אין לו, והוא קנה לי, הוא אוהב אותי, הוא שמח על האבא, הוא שמח על האהבה של האבא. בשביל להיות ילד חכם צריך להיות מש, צריך להיות בן אדם, צריך להיות, אנחנו כבר את כל החוכמות יש לנו, אבל פיקן אנחנו יכולים לעבד בתוך ה... אנחנו לא נעבדים כל כך בצלחת מרק, אבל בכסף אנחנו הולכים לאיבוד טוב מאוד, ועוד יותר הולכים לאיבוד במקום שבקטע חברתי, במקום שמה יגידו ואיך יעריכו אותי, וכל רוב 70% מהכסף זה קטע חברתי. אומרים באמריקה, רוצים לדעת כמה כסף יש לך, שואלים כמה אתה שווה. זהו, אז ממילא, זה פחות או יותר ההסבר של מה שלמדנו, אבל מה השורש של כל זה? אז כאן יש הסבר מאוד עמוק, שהוא הסבר קבלי, אני אקדים כמה מילים בעל פה, כי אחרת בכלל לא נבין את המילים שכתוב. יש, בקבלה יש, דיברנו בתחילת התורה, רק להזכיר, שיש מקיפים, יש אורות שהם מקיפים, זה היה התחלת התורה, שהמושג של אורות מקיפים, דיברנו שיש בהם כמה דרגות. אור מקיף זה או שאני לא חווה אותו בכלל, או שאני חווה אותו בצורה נעלמת. אני מרגיש שיש פה משהו, אבל אני לא יודע בדיוק מה. ואם אני כבר מרגיש שיש משהו, אז יכול להיות שהוא עתיד להתגלות אי פעם. מה זה? והגיעו לחום, אז הוא לא צריך יותר, אנחנו לא יודע. מקווה שעד שלא יעביר, אז הוא יזכר. על כל פנים, במושג של המקיפים, המקיף בקבלה זה ספירת הכתר. בכל עולם יש ספירת הכתר, ויש בעולם האצילות ספירת הכתר, שזה משהו כללי, ויש מקיף כללי לכל העולמות יחד. זה נקרא אדם קדמון, שהוא גם כתר. יש כל מיני בחינות של כתר. על הכתר כתוב בספרי הקבלה הקדמונים, עוד לפני האריזה, כתוב שהכתר יש לו מעמד של ממוצע. הוא ממוצע, הוא כאילו ממוצע שמחבר בין האלוקים, שהוא אין סוף, לבין הנבראים שהם מוגבלים. והביטוי הזה הוא יוצר בעיה לוגית, כי לא יכול להיות ממוצע בין אינסוף לבין גבול. כי ממוצע זה ממוצע, בוא נאמר, שני אנשים לא מבינים אחד את השני. אז אני יכול להיכנס באמצע ולתרגם. כי אני מבין אותו ואני מבין אותו, אז יש לי קצת ממנו ויש לי קצת ממנו, אני יכול להיות באמצע, אני יכול לחבר את הקצוות. אבל אין משהו שיש לו קצת מהאינסוף וקצת מהגבול. זה כל כך שונה. מה בכל אופן? אז מה שכתוב, יש בכתר, יש משהו שנקרא חוכמה, אבל חוכמה נעלמת. בכל עולם יש את ספירת החוכמה, אבל בכתר יש ספירה שהיא גם נקראת חוכמה, היא השורש של החוכמה, בזוהר הקדוש שנקראת חוכמה סתימה. חוכמה נעלמת, חוכמה סתומה ונעלמת. והחוכמה הזאת, יש לה שני כוחות. למעשה, לפי הסגנון שאנחנו נלמד כאן בתורה, יש לה שני ידיים. אבל נחמן אומר בתורה אחרת, אני לא זוכר כרגע באיזה תורה חיפשתי, לא הצלחתי למצוא את זה, אני זוכר ברור שהוא אומר שידיים, המשמעות של יד זה או לתת או לקבל. ושם הוא כותב, עם יד שמאל, זה הסבר לא שגרתי, אבל כדאי להקשיב לו. בדרך כלל ביד שמאל אנחנו נותנים, ביד ימין אנחנו מקבלים. למה הוא קורא לזה ככה? כי כדי לתת, אנחנו מצמצמים. אם אנחנו נותנים בלי לצמצם, אז בעצם לא נתנו שום דבר, אז אנחנו כולנו באותו גובה. נתינה זה מגבוה לנמוך. הצמצום שייך לצד השמאל. וכדי לקבל, אנחנו פותחים את היד הימנית שלנו. אז שני ידיים, זה נקרא הכוח לקבל והכוח לתת. עכשיו, בחוכמה, המושג של לקבל ולתת, זה ממש מזכיר את שתי ההשגות שדיברנו עליהן קודם. ההשגה הזאת של אין חקר לתבונתו ולגדולתו אין חקר, זה תמיד לקבל, לקבל, לקבל. זה עלייה כלפי מעלה ולנסות לקבל ולהתאכזב. אבל זה לנסות לקבל. ההשגה של מלוך על הארץ כבודו זה מושג של לתת ולתת ולתת. עכשיו בוא נראה איך שזה בחוכמה העליונה. בוא ניקח דוגמה מחוכמה אנושית. יש לנו בטבע החוכמה שלנו, יש לנו תכונה של הפשטה. נכון? הפשטה. יש לנו תכונה של הפשטה. אם לא היינו עושים הפשטות, אז לא היינו מבינים שום דבר. בתנך כתוב, מכה באימה ישלמנה. כן? אם אני לא אפשיט את הפסוק הזה, ואני לא הקטי באימה, אנחנו לא בחברה חקלאית, אני שברתי חלון, אז אני לא צריך לשלם. כי כתוב שם שרק לניקו באימה צריך לשלם. כל ההיגיון היומיומי שלנו עובד המון עם הפשטה. ויש לנו גם כוח להלביש. כל גננת. היא כל הזמן מתעסקת עם הלבשה. את כל המושגים, כל מה שהיא רוצה, היא רוצה להוריד את זה לילדים קטנים, היא כל הזמן מלבישה את זה בכל מיני דברים. עכשיו, הכוח הזה של ההלבשה והפשטה, או למרבית הפלא, הוא אותו כוח. כי זה כמו שכוח התנועה הוא כוח אחד, רק הוא מתגלה בשני ידיים, הכוח הזה של להפשיט ולהלביש הוא בעצם אותו כוח. זה כוח שמזהה איזה נקודת על שהיא הכי עמוקה, וכשמתחברים אליה, אז אפשר לנוע. כל זמן שנמצאים בדשדשים בחיצוניות, אז מה שאני יודע, אני יודע. אני לא יכול לעבור פאזה. לא כלפי מעלה, לא כלפי מטה. ברגע שאני קולט משהו יותר פנימי, אז אני יכול לעלות גם כלפי מעלה, ואני יכול לעלות גם כלפי מטה. זה הכוח, לכוח הזה הוא קורא בזוהר חוכמה סתומה, חוכמה סתימה, חוכמה נעלמת. לא הכוח של החוכמה שאנחנו מכירים, אלא מה שעומד מאחורי ההפשטה ומה שעומד מאחורי ההלבשה, מה שעומד מאחורי כל זה. עכשיו, לזה יש שני ידיים. ומשני הידיים האלה אנחנו מקבלים את כל השפע שלנו. החוכמה מקבלת מלמעלה ומורידה כלפי מטה. החוכמה זה לא הקדוש ברוך הוא, היא לא יכולה לתת מה שהיא לא מקבל. הכוח שלה לקבל זה הכוח שלה להכיר שהשורש של כל השורשים הוא האינסוף, ואנחנו באופן עקרוני תמיד אך ורק מקבלים, ולא יותר מזה. אנחנו לא יוצרים, אנחנו מעצבים, אבל אנחנו לא יוצרים. היום יש הרבה אנשים שמדברים על זה שאנחנו יוצרים את המציאות שלנו. זה בדרך כלל מתורגם מאנגלית. אז זה נראה ממש כל כך נחמד, אנחנו יוצרים את המציאות שלנו. אנחנו מקסימום מעצבים אותה, אנחנו לא יוצרים אותה. היוצר הוא האחד יחיד ומיוחד. הוא יוצר אור, הוא בורא חושך, הוא עושה את הכל. והחוכמה האמיתית, ההפשטה של החוכמה, הסתכלות כלפי מעלה, זה להכיר שהכל מתחיל מהאינסוף, וכל החוכמה של העולם זה רק תחנה באמצע, זה תחנת ממסר כזאת. שדרכה, זאת אומרת, אם היא כמו נקודה שמקבלת את הכל, ומהנקודה הזאת מתחיל להתפתח כל מה שלמטה. זה סיכום של מה שלמעלה והתחלה חדשה של מה שלמטה. זה שני הידיים. כל השפע שאנחנו מקבלים, ואמרנו, השפע שיורד עד אלינו, השפע שנפרד מהכלליות ונכנס לכיס שלנו, לצלחת שלנו, או זה הבית שלנו, הבגד שלנו, כל השפע הזה, השורש האמיתי שלו הוא שם. זה התרגום של החוכמה. אם לא החוכמה הזאת, השפע הזה היה נשאר אינסופי. ולכן החוכמה הזאת נקראת ממוצעת. לא שהיא ממוצעת שהיא אינסופית, היא לא אינסופית. יש לה את הכוח להכיר שהשורש של הכל הוא באינסוף. וזה בעצם מרומז במילה חוכמה. אנחנו אומרים שחוכמה זה כוח מה. מה המשמעות של חוכמה זה כוח מה? יש איזה שני פירושים, יש איזה הרבה פירושים. זה כוח שאנחנו לא יכולים לקטלג אותו, הוא כוח מאוד עדין, אז אנחנו אומרים עליו מה. כמו שבני ישראל אמרו על המן, מה זה. אבל הכוח להגיד מה, זה כוח החוכמה. זה לא רק שאנחנו את החוכמה לא מכירים, אנחנו קוראים לה מה. היא מלמדת אותנו להגיד מה. מה פירוש? היא מלמדת אותנו לשאול ולהישאר עם השאלה, וכאילו אנחנו לא יודעים, זה מגיע מהאינסוף, אין לנו שום השגה, לית מחשבה תפיסה בית. זה הכוח של החוכמה, וביחד עם זה לקבל משהו. אז זה בדיוק כמו התפילה, מה שדיברנו קודם על התפילה, שמצד אחד אנחנו פונים אל דווקא אל אותו אחד שלא מבינים אותו. מצד שני, אנחנו מדברים, מבקשים דברים שבגובה העיניים שלנו. הענייה לתפילה, כמו שאומרים, אנחנו מקבלים את התשובות לתפילה דרך אותה חוכמה, שמצד אחד היא מעבירה לנו את השפע מאותו מקור שאליו התפללנו. אנחנו לא מתפללים אליה, אנחנו מתפללים אליו. אבל כדי שנוכל לקבל את השפע, אז השפע מצטמצם. וזה מה שאנחנו אומרים, אין יכול אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. בזמן שלו, זמן זה מושג של הגבלה. אנחנו נראה בסוף את הפסוק עם עוד פירוש. אבל לפי הפירוש הפשוט, בזמן המתאים, במקום המתאים, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, את מה שהוא רוצה, מה הוא רוצה, מה שחסר לו. אז יש כאן איזה ממד של צמצום, אבל מי שנותן את הכל, זה רק האחד יחיד ומיוחד. עכשיו, לפי כל ההקדמה הארוכה הזאת, אולי נבין קצת את הדיבורים כאן בהמשך. לא יודע למי שיש ספר, זה באמצע אותת. אותת זה אות מאוד ארוכה. לא, זה באמצע אותיות. היוד זה ארוכה, כן. באמצע אותיות, נכון. והמלכות מקבל הפרנסה מן בחינת הידיים שיש בים החוכמה. ים תמיד מרמז על משהו שלא רואים מה יש בפנים, תמיד על הנעלם. ושם יש את שני הידיים, אמרנו, את הנתינה ואת הקבלה, את ההלבשה ואת ההפשטה. והמלכות שהיא כבר הצמצום האחרון שנוכל לקבל ממנה, המלכות מקבלת מהחוכמה הנעלמת, משני הידיים שיש בחוכמה הנעלמת, וכדי להבין קצת את שני הידיים האלה, זה נותן לנו דוגמה, דהיינו הרמזים שהם בחינת ידיים. בדרך כלל, באמת, החיבור הזה של ההפשטה וההלבשה, זה כתוב בגמרא, כתוב שרבנו הקדוש שחיבר את המשנה, הוא היה חכם יותר וחריף יותר מהחברים שלו. אז הוא אמר שהוא זכה כי הוא ראה את רבי מאיר מאחוריו. כשהוא היה מלמד, אז הוא עמד אחוריו. והחברים שלו שהוא היה איתם, הם לא זכו לראות את רבי מאיר. יכול להיות שהם היו יותר צעירים או משהו. הוא אמר, אבל אם הייתי רואה אותו מהפנים, אז הייתי הרבה יותר מה שאני היום. מה המשמעות של האמירה הזאת? אפילו אם רואים בן אדם מאחורה, יש איזשהו עניין ששפת הגוף יש גם מאחורה. אם רואים מהפנים, אז יש גם את שפת הפנים, ויש גם את תנועות הידיים. וזה אחרת לגמרי. הרבה פעמים, אנחנו רואים, בדיבור אנחנו נתקעים, ואנחנו לא יכולים להסביר עד הסוף את מה שאנחנו רוצים. אבל בעזרת העיניים, בעזרת הידיים, בעזרת תנועות הגוף, תנועות הראש, אז הוא מבין, הוא גם יכול להיות שהוא לא יודע באיזה מילים צריך להגיד את זה. אבל הוא מבין מה שרצינו להגיד לו. זאת אומרת, יש כאן לחבר את העומק שלא עובר דרך הדיבור, אפשר לחבר אותו עם התלמיד שהוא קטן ערך דרך הגוף, דרך הרמזים. זה בדיוק העניין שאנחנו מדברים עליו. כמו שכתוב, נתיתי ידי ואין מקשיב. וזה מאוד מוזר, בהשקפה ראשונה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני דיברתי אז לא שמעו, אז עשיתי תנועות עם הידיים, ואף אחד לא הקשיב. מה יש מה להקשיב לתנועות עם הידיים? תגיד, אף אחד לא יסתכל. הוא אומר, יש מה להקשיב, כי לעשות תנועות עם הידיים זה בדיוק כמו לדבר. ופירוש רש"י, דהיינו רמזים. הקדוש ברוך הוא מרמז, הקדוש ברוך הוא אין לו ידיים, אבל כשהוא נתיתי ידי, הוא רימז ולא נרמזנו. כי כשהחכם מגלה חוכמתו, לפעמים אומר איזה דיבור שמרמז בו רמזים לתלמידיו, מה שאי אפשר לבאר בפיו בפירוש, רק על ידי הרמזים שיש בדיבור הם מבינים כוונתו. ואלו הרמזים הם בחינת ידיים. בתוך העולם של הדיבור, הדיבור הזה הוא הידיים. לפעמים החכם אומר את זה עם הידיים, אפילו בלי דיבור. אבל גם בדיבור לא תמיד אומרים את הכל. אומרים ככה שמי שיכול יבין. לא תמיד אפשר להגיד את הכל. לפעמים יש כמה סיבות. קודם כל בגלל שהדיבור מצמצם, ואם זה יעבור בדיבור לא תהיה לזה אותה עוצמה. ככה שמבינים את זה לבד, אז קולטים את זה בלי הפרעה של האותיות. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה קורה לפעמים, כל מורה מכיר את זה, את הבלגן של שמצרפים לו כיתות. מצרפים כיתות מגילאים שונים. יש לפעמים שבן אדם מדבר, או שכותב ספר. לך תדע מי יקרא את זה אחר כך. אז יש דברים שהוא לא כותב. אבל זה לא פתרון. אז מי שיש לו את החוכמה הזאת, אז הוא יודע לכתוב ככה, שמי שכבר שייך לזה יבין, ומי שלא, לא ירגיש שיש פה משהו. אז מי שכן מבין, הוא הבין רמז. וזה ממש דומה לשיחה בין חברים, שרואים את הפנים, רואים את הידיים, אז זה אחרת. הרבה פעמים אפילו, לפעמים אתה מדבר עם בן אדם בטלפון. ואתה לא רואה אותו, ואף פעם לא ראית אותו. אז אם זה דבר טכני, אז זה בסדר גמור. אבל כשאתה צריך לדבר שיחת נפש עם מישהו בטלפון, שאף פעם לא ראית אותו, לפעמים אתה מרגיש שאתה משהו מפריע לך, אתה לא יודע מה. מה מפריע לך? היית רוצה לראות את העיניים שלו. אם היית רואה את העיניים שלו, היית יודע מה אתה יכול להגיד לו. וכשאתה לא רואה את העיניים שלו, אתה לא יודע. אז מה אתה עושה? אתה עושה בדיוק כמו אותו אחד עם הספר. אתה מדבר ככה, אם השם עוזר, אתה מדבר ככה שאם הוא ראוי להבין, הוא יבין. אם לא, אז זה לפחות לא יזיק לו. לא אמרת לו דבר שלא מתאים לו. אז זאת אומרת שבכל התקשורת שיש בין אנשים, יש תמיד חלק גדול הרמזים, והחלק הזה עובד בדיוק על המתרים האלה של ההפשטה וההלבשה, של לתת משהו גבוה בצורה כזאת שתתאים, בצורה כזאת שהיא לא תעשה נזק. זו חוכמה גדולה. עכשיו, השורש של זה הוא למעלה, הוא בעולם העליון, למעלה מהעולמות. בחוכמה הסתומה שבכתר, שם יש את הנקודה הזאת שממנה אנחנו מקבלים את הכוח לדבר ולצמצם, כן להגיד ולא להגיד ולרמז וכל זה. עכשיו, חוץ מזה שאנחנו מקבלים מזה, כל העולמות מקבלים את השפע מזה. מזה נהיה בספירות, יש שתי ספירות שנקראים ידיים. חסד נקרא יד ימין, וכתוב בתיקוני זוהר, וגבורה נקראת יד שמאל. זאת אומרת שיש מציאות של ידיים בעולמות. יש מציאות של נתינה ושל קבלה וכל זה. ומאלו הידיים, וזה בחינת ידיים שיש בים החוכמה, בבחינת זה הים גדול ורחב ידיים. ומאלו הידיים מקבל בחינת המלכות את הפרנסה. כל השפע, מושג כאן פרנסה, בבת אחת התרחב פתאום, קודם דיברנו על אכילה, אחר כך דיברנו על פרנסה, עכשיו אנחנו מדברים על החיות של כל העולמות. הכל נמשך דרך הצמצום של הידיים האלה. שזה באמת חשוב, מה שאנחנו מתעסקים, אנחנו הרי תמיד מבקשים שהכל יהיה בחסד וברחמים. ואנחנו רוצים להיות, לקבל מיד ימין, לא מיד שמאל. אז זה תלוי, מהידיים האלה, מהפנימיות, נמשכים עוד עניינים. יש למשל קשר בין רמ"ח מצוות עשה לצד הימני של הספירות, בעיקר לחסד, ויש קשר לשסע מצוות לא תעשה לצד השמאלי של הספירות, ובפרט לספירת הגבורה. עכשיו, מה שבן אדם עושה, אז הוא מכין כלים. אבל כשבן אדם עושה, מתעסק עם מצוות לא תעשה, לא שהוא מקיים אותה, שהוא עובר עליה. כשהוא עובר עליה, אז הוא עושה כלי, שהכלי הזה מעמיד אותו מתחת לשפע של מידת הגבורה. וכשהוא מתעסק עם מצוות עשה, הוא עושה כלי שמעמיד אותו מתחת לשפע של מידת החסד. הוא בוחר לעצמו ידיים. מה?
מתי הוא עושה כלי לתפארת?
יכול להיות כשהוא עושה שלום בין אנשים, או כשהוא מחבר את שניהם, כשהוא לומד תורה. כשלומדים תורה, הרי לומדים את שניהם.
למה זה חסד? זה נשמע כאילו שהוא
חסד, נכון, נכון. אם זה לא היה בלי שום חסד, אז היו תמיד בודקים את המוטיבציה שלנו. ואם בודקים את המוטיבציה שלנו, היו מקבלים הרבה פחות. חסד גורם שיבדקו רק את המעשים ולא את המוטיבציה. והמוטיבציה אפילו לא תמיד כל כך נקייה. זה מאוד נדיר שבן אדם, המניעים שלו הם נקיים עד הסוף. אז מצד מידת הדין בודקים תמיד את המניעים, מצד מידת החסד, אז בודקים פחות את המניעים. יש נסיבות מקלות, יש, אנחנו מכירים את זה בתרבות שלנו, זה דברים אמיתיים. ומאלו הידיים מקבל בחינת המלכות את הפרנסה, בבחינת פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצו. היינו שהפרנסה נמשכת מבחינת הידיים עליו. וזהו, הוא מסביע לכל חי רצון. מה זה הרצון? בחינת הערת הרצון שמתגלה בתוך הפרנסה כאן. אני מצטער, מי שנכנס עכשיו זה נשמע סינית לגמרי, אבל מי שהיה פה מההתחלה, אז יכולים להבין את זה. כי סך הכל, דרך השפע המצומצם שאנחנו מקבלים, או כמו שאמרנו, דרך הצלחת, דרך האוכל, אנחנו מקבלים מתנה מהאינסוף. כל התיאור הזה של החוכמה שדיברנו, אתם שמתם לב, כתוב כאן חוכמה, כתוב ברמז ים החוכמה. בדרך כלל אומרים חוכמה, לא אומרים ים החוכמה. מדובר על ידיים, לא כתוב במפורש החוכמה הזאת היא בכתר, אבל כאן כתוב. והוא מחבר את זה בהמשך, הוא אומר שהמקיפים מהירים בים החוכמה, כמה שורות אחרי זה. זאת אומרת, הוא עכשיו מגלה לנו, גם הוא אומר את זה ברמז, הוא מגלה לנו שהחוכמה שדיבר עליה היא לא חוכמה שבעולמות, אלא החוכמה שלמעלה מהעולמות, החוכמה שבכתר, שאם אנחנו מקבלים את השפע וזוכרים מאיפה מקבלים את השפע, אז אנחנו יכולים לקבל ביחד עם השפע גם את הכתר בעצמו. זה כמו שכשאנחנו מקבלים מתנה ממישהו, אנחנו יכולים לקבל את המתנה כמו קבצן רחוב, כן? בוא נגיד קבצן רחוב שנותנים לו שקל, אז בסדר, נתת לי שקל, הוא שמח על השקל. אבל אנחנו גם יכולים להיות כמו קבצן רחוב שקיבל 100 שקל. תחשבו על זה. אני יושב ברחוב, אני מקבץ נדבות, פתאום בא מישהו, נותן לי 100 שקל. אני לא שמח כל כך על 100 שקל, כמו שאני שמח על זה שיש מישהו שכואב לו הכאב שלי. שהוא מבין שגם קבצן רחוב צריך פעם לראות 100 שקל בעיניים, ולא כל הזמן רק שקלים. כן, דברים... קשה להסביר את זה, אבל כל אחד מבין שזה ככה. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מקבלים את ה... אנחנו מקבלים פרוסת לחם. הפרוסת לחם זה לא פרוסת לחם, זה השם חושב עליי. השם שלח לי פרוסת לחם. וכל החיבור הזה, החיבור בין האין סוף מצד אחד, לבין השפע שמתאים לנו כקטנים מצד שני, כל זה זה הידיים שיש בים החוכמה. זה הכל הממוצע הזה של הכתר. שהממוצע הזה פועל בנו, נותן לנו את האפשרות, פותח לנו את המוח, שנוכל לקבל שפע שבגובה העיניים, ומצד שני, שנוכל לשמוח כאילו שקיבלנו את כל האינסוף. ולכן משם אנחנו מקבלים את ההשתוקקות, כי נגענו ב... שמענו רגע אחד ניגון מגן עדן, כמו שאומרים. אז אנחנו משתוקקים. אם החמת שהמלכות מקבל הפרנסה מידיים אלו שיש בים החוכמה, על כן מתגלה שם בתוך האכילה והפרנסה הערת המקיפים, שהם מבחינת הערת הרצון, כי המקיפים מהירים בים החוכמה שמגלה החכם. וזהו בחינת... עכשיו יש כאן כמה הערות שבחלקם, יש הרבה פעמים ככה בספרי חסידות, שמסבירים עניין ואחר כך מראים איפה העניין הזה מרומז בכל מיני פסוקים. ולא תמיד זה מוסיף להבין את העניין, זה מוסיף להבין את הפסוקים. פה, במקרה הזה, הוא גם מוסיף להסביר קצת את העניין תוך כדי, אבל בעיקר הוא בא להסביר כמה פסוקים. ומה העניין להסביר את זה בתוך פסוקים? מה, יש איזה הרבה סיבות. יש תורה, שרבי נחמן אומר תורה בליקוטי מוהר"ן, תורה שלמה, והוא אומר בסוף, הוא כותב, רבי נתן כותב, שרבנו, אחרי שהוא אמר את התורה הזאת, אז הוא אמר שהוא מצטער שהוא לא מצא פסוק שמרמז על מה שהוא אמר. זה, התורה היא נכונה, זאת אומרת, היא מבוססת על הזוהר ועל כתבי האריז"ל ועל כל מיני, אבל הוא חיפש פסוק בתנך. עכשיו, מה, בפשט, ברובד הכי נמוך, בגובה העיניים שלנו, את התנך כולם לומדים, ובפסוקים כולם נפגשים. כולנו נפגשים עם הפסוקים. בפרט פסוקים שאומרים אותם בתפילה, או יום יום, או בראש חודש, או בשבת. או... אז אם אפשר לרמז משהו בתוך פסוק, כשנאמר את הפסוק נזכר. אחרת אנחנו יכולים ללכת ולשכוח. אז כאן הוא מביא כמה פסוקים מה שאומרים בראש חודש. ברכי נפשי את השם.
משם זה נובע.
נכון, נכון, נכון. יש עוד סיבות. אני אמרתי רק את הסיבה הטכנית. יש הרבה סיבות, למה לראות את זה בתוך פסוק. אבל בפשטות זה בשביל לזכור את זה. זה בחינת, זה הים גדול ורחב ידיים, לוויתן זה יצרת לשחק בו. עכשיו, לוויתן הוא נתפס בתודעה שלנו כמלך הדגים, או מלך חיות הים או משהו, כן, אריה, הלוויתן. אז הוא אומר, באמת זה נכון ככה. לוויתן זה מבחינת מלכות. ובתנך כתוב, כמו שכתוב, לוויתן נחש בריח, לוויתן נחש הקלטון, פירוש רש"י, מלכות. נביא ישעיהו מדבר על שני מלכים, והוא קורא לאחד לוויתן נחש בריח, ולאחד הוא קורא לוויתן נחש הקלטון. זאת אומרת שהמושג לוויתן זה מושג שבא להמשיל מלך. אם היו אומרים אריה, זה לא היה פלא שהיו אומרים שזה מלך, כן? וזהו, לוויתן זה יצרת, את המלכות השם יצר, לשחק בו. וזה צריך להבין למה באמת מלך נקרא לוויתן, ומה זה בכלל הביטוי לוויתן. מה זה המילה הזאת לוויתן? מבחינה לשונית, מה זה לוויתן? מה זה מזכיר? נכון, ליווי. אז מה זה... המלך שבא לתניה היה בבית הסוהר, אחד מהטענות שטענו נגדו החוקרים שלו זה שהוא מלמד את כולם שהמלכות היא הספירה התחתונה, כאילו שהוא המציא את זה. זה ככה כתוב בכל הספרים שנכתבו מאות שנים לפניו, אבל הוא כאילו מזלזל במלכות, הוא גורם לאנשים שימרדו במלכות, הוא מורד במלכות. אבל האמת שכך כתוב, שהשם אמר למשה ואהרון, שהוא מינה אותם על ישראל, משה היה נביא ומלך וראש הסנהדרין, ואהרון היה הכהן הגדול, אז השם אמר להם, אתם סוברים ששררה נתתי לכם, עבדות נתתי לכם. אז באמת המלך הוא לצורך המדינה, לא המדינה לצורך המלך. אלה שבנו את מגדל בבל, הם חשבו שכל האזרחים צריכים לספק את הגחמות של השליט. עושה לנו שם. זה פגם נוראי, הקדוש ברוך הוא כעס עליה. אבל בפשטות, המלך בא לצורך המדינה. גם ברוחניות, כל המושג הזה של מלכות, זה פן אחד מהגילויים של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מתגלה כאבא, הוא מתגלה כמורה, והיו עיניך רואות את מוריך, מדובר על הקדוש ברוך הוא. הוא מתגלה כאוהב, הוא מתגלה כבעל. אנחנו מדברים על קודש בריחו וכנסת ישראל כמו על בעל ואישה, כל שיר השירים מבוסס על זה. הוא מתגלה כמו, עם כל כך הרבה אפשרויות, האפשרות הנמוכה ביותר שבה הוא מתגלה זה המלכות, ושזה המלכות היא הספירה הנמוכה. השורש שלה הוא מאוד גבוה, אבל על זה זה לא קשה להכניס את זה עכשיו פה בתוך המסגרת הצרה שאנחנו מדברים עליה. אבל איך שהיא בפועל, מה המלכות נותנת? המלכות נותנת את הדיסטנס, את המרחק, את האל תיגש, אל של מעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש. אבא נותן את החיבוק, המלכות נותן את המרחק, והמלכות נותנת את המרחק כדי שהגוף יוכל לשרוד, כדי שהכלים יוכלו לשרוד. אחר כך האבא נותן את החיבוק כדי שנשמה תוכל לפרוח, כדי שנשמה תוכל להתקדם ולעלות. אז צריך את שניהם, אבל זה, זאת אומרת, הלוויתן כאן זה תמיד דבר נלווה, זה לצורך הכלים, המלכות. והמלכות הזאת, מה שנעשה שם זה לשחק בו. גם משחק, המילה משחק זה מין מילה חיצונית כזאת. והוא מסביר את המילה משחק בדרך הרמז, עכשיו זה כבר לא דקדוק. בדרך הרמז הרבה פעמים מחליפים את את האותיות, על אותיות, נגיד שין על סין, או סין על שין. אז אם מחליפים ובתנך אין נקודות, אז לשחק, לשחק זה כמו לשחוק. הרבה פעמים בתנך כתוב חולם בלי וב, רוב התנך כתוב עם פתיל חסר. אז כאילו לוויתן זה יצרת לשחוק בו. הקדוש ברוך הוא הציל את מידת המלכות כדי לשחוק. מה זה נקרא לשחוק? לשחוק זה לחלק לחלקים. כשאני לוקח משהו שלם אני שוחק אותו, אני מחלק אותו. לחלק אותו לחלקים זאת אומרת שכל אחד יקבל את החלק שמתאים לו. וככה חז"ל אמרו, למה הרקיע נקרא שחק? כי שם שוחקים את השפע שכל אחד, כל אחד יוכל לקבל את מה שמגיע לו. אפילו לעתיד לבוא, יש ביטוי, זה ביטוי מאוד גבוה. הרקיע נקרא שחקים, ששם עומדות רחיים ושוחקות מן לצדיקים לעתיד לבוא. כן, המן שישראל אכלו במדבר לא החזיק מעמד יותר מכמה שעות. אבל יש שם רחיים ששחקות מן לצדיקים לעתיד לבוא. זה משהו רוחני לגמרי, אבל מה זה המושג של לשחוק? לשחוק זאת אומרת שכל אחד יקבל את מה שמגיע לו ולא יקבל יותר מדי. וגם לעתיד לבוא יהיה, למרות שנגלה כבוד השם, אז ידוע מה שאומרים, כמים לים מכסים, אבל העומק בכל מקום בים הוא אחר. אז זה בחינת שחקים ששם שוחקים מן, היינו פרנסה. היינו שהמלכות, בחינת לוויתן, מקבל הפרנסה מן הידיים שיש בים החוכמה, שזהו בחינת, זה הים גדול ורחב ידיים, כנזכר לעיל. וכשמגיע הפרנסה למלכות, שם היא נשחקת ונכתשת, הפרנסה, ניתן לכל אחד ואחד חלק פרנסה כפי מה שראוי לו. זוכרים את תחילת התורה? תחילת התורה הייתה שרחמים אמיתיים, זה לתת לכל אחד מה שמגיע לו. אם יתנו לילד קטן אוכל של מבוגר, זה יזיק לו. אם יתנו למבוגר אוכל של קטן, הוא יהיה חלש מזה. אתם זוכרים? בהתחלה דיברנו על זה. עכשיו הוא חוזר על זה עוד פעם. הוא דיבר, בהתחלה הוא דיבר בין בני אדם, שצריך לדעת, לתת שפע כמו שצריך, לדבר דיבורים כמו שצריך. כאן הוא מדבר על השפע שבא מלמעלה. זהו, לשחק בו בחינת שחקים ששם שוחקים מן, כי הפרנסה שהיא בחינת מן, מן זה לשון מנה והזמנה, וימן להם המלך, וימן השם דג גדול לבלוע את יונה, זה הזמנה. אז הפרנסה הזאת היא נשחקת ונכתשת אצל בחינת המלכות, שהיא בחינת לוויתן שמקבל הפרנסה מבחינת זה היום גדול ורחב ידיים, היינו מן הידיים שיש בים החוכמה, שבחינת רמזים כאן נזכר לאל. היום זה היה לנו קצת קטע קשה, נשאיר את זה פה, במעמד שווה ערך אני חושב ללמוד שעה שלמה, חסר כמה דקות. צריך לחשוב על זה עוד הרבה, זה מה?
הלוויתן נמצא בתוך העיגן של החוכמה?
מה?
הלוויתן נמצא...
לא, פה לא. פה הלוויתן זה המלכות, מה ששוחק את ליד המלכות זה מה שנקרא שחקים, זה ספירות נצח ורוד, זה כבר, זה בחינת רגליים, זה לא ידיים. הם מקבלים מהידיים, שזה החסד והגבורה, והם מקבלים מידיים נעלמות שנמצאים בחוכמה הנעלמת שהיא מתוארת קיים. דרך אגב, הלוויתן, מה שקוראים היום לוויתן, הוא יצור שהוא חייב לנשום מחוץ לים. אבל מצד שני, לחיות מחוץ לים הוא לא יכול. המשקל שלו מוחץ את הריאות שלו. בתוך המים, כל גוף מפסיד שליש מהמשקל. מי שזוכר את מה שלמד בבית ספר, אז בתוך המים הוא יכול לנשום. הוא צריך להוציא את, את פתח כניסת האוויר והגוף להישאר במים, וככה הוא נושם. החיבור שבין שניים, יש לנו הרבה מה לדבר על זה. זה לא חשוב עכשיו. אז נשאיר את זה פה.
המלכות שבעצם מלך ולא עם, כן, אז יש
מלך בשביל העם, כדי שהקדוש ברוך הוא מעציל את המלכות, זה לצורכנו,
וזה מפשוט.
הוא רוצה לגלות את המלכות.